האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. מערכה זוגית. השחקנים מוני מושונוב וסנדרה שדה מתארחים לשיחה על יצירה וזוגיות עם דור חלפון.
שלום לכל המאזינות והמאזינים וגם לצופים ולצופות שלנו, ברוכים הבאים להסקיטו, פסטיבל הפודקאסטים של הרצליה, שיתוף פעולה בין מרכז נוגה לכל האוניברסיטה, מרכז אודיו של אוניברסיטת רייכמן. שמי דור חלפון והערב זהו ערב מיוחד, אנחנו נמצאים כאן עם שניים מהשמות הבולטים בתרבות הישראלית, שבאמת עיצבו דורות של צופים על הבמה ועל המסך, אבל הערב הם כאן בצורה קצת אחרת, okay. לא כשחקנים, אלא כזוג. מהצד של החיים.
את ידעת על זה? את ידעת על זה שזה הנושא?
אמרת לי, אז ככה הבנתי מה מצפה לנו פה.
אוקיי, בוא נראה עד איפה אנחנו יכולים למתוח את ה...
אז במהלך הערב הזה אנחנו נביט יחד טיפה לאחור, על 5 עשורים של חיים משותפים, ונדבר על הדרך, על הבחירות, על אהבה, ועל כל מה שקורה באמת מאחורי הקלעים. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לסנדרה שדה ומוני מושונוב. איך זה מרגיש להיות כאן על במה, אבל הפעם בלי טקסטים ובלי תפקיד?
כיף, זה מאתגר, כי הראש צריך לחשוב, לא, כי אתה בדרך כלל בתיאטרון, כשאתה נמצא על הבמה, אתה עושה דברים שעשית אותם ערב לפני, או... אתה יודע, אתה יודע, אתה חוזר כל הזמן, פה אין לך טקסט כתוב, ואתה צריך כן, אתה צריך לספק את הסחורה, זה מאתגר אותי, כן.
אנחנו צריכים to deliver, מה שנקרא.
כן,
מה את מרגישה? To deliver, וגם לא דילבנר, הוא אף פעם ביחד. לא הופענו ביחד עם...
בהצגות כן, אבל.
בהצגות הרבה, אבל כ-private couple זה פעם ראשונה.
כן, כן, פה...
אז אני באופן אישי מאוד מתרגש להיות כאן, כי לשמוע את הסיפור שלכם מקרוב זה באמת משהו מרגש, לא משהו שיוצא כל יום. ואם יש משהו שלמדתי בסיפורים, זה שאני בטוח שהם הכי טובים ששומעים אותם מההתחלה. אז באמת אני ככה אקפוץ פה כמה שנים אחורה, ממש סנדרה שנה, שנתיים. אני רוצה לדבר איתך על התקופה שבעצם גדלת ברומניה. את גדלת לזוג הורים שהם זמרי אופרה, אם אפשר לקרוא לזה, גרת במקדש של צלילים, לבית מאוד מאוד שחי ונושם את האמנות בצורה טוטלית, ובגיל 15 מצאת את עצמך במציאות אחרת שונה לחלוטין, כאן במדינת ישראל, במעברה בבת ים. אני רוצה לשמוע טיפה על ההבדל בין הדיוק האירופאי שחי, שנמצא שם ברומניה, לבין החספוס הישראלי שחווית פה. כשהגעת לכאן.
קודם כל זה כמובן שוק גדול מאוד, גם מבחינת השפה, שאני עדיין לא השתלטתי על העברית, כל הזמן שואלת את מוני, עם חטא או עם חף, עם טט או עם טף, וגם הגענו למעברת בת ים, כשעוד לא היו כבישים, ואימא שלי התקבלה די מהר לאופרה הישראלית, והלכה עם העקבים בתוך החול.
בוץ.
בוץ וחול, אבל מהר מאוד השכנים שלנו היו מרוקאים ורומנים היינו שם, מהר מאוד למדתי je t'aime, tu m'aime, bien sûr וכל המילים הכיפיות האלה, אמרו מה זה אני אוהב אותך, je t'aime.
אופה.
וגם כשהיינו על האונייה, עלה על האונייה משה שרת עם אשתו, ואימא שלי סיפרה שהיא זמרת אופרה והיא לא יודעת מה היא תעשה בארץ ישראל. שבוע אחרי שהגענו למעברת בת ים, הגיעה מסעית ענקית והורידו פסנתר, כי אמא שלי גם לימדה פיתוח קול, הורידו פסנתר יפהפה עתיק, הביאו אותו לאמא שלי כדי שתוכל להתפרנס בארץ, תרומה של משה שרת, והוא לא נכנס לצריף. אז בנינו לו שכחה כזאת, וכל הילדים של המעברה, טיק, 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 היו מנגנים. זיכרונות מתוקים, כל כך היינו ציונים, המילה הזאת שעכשיו רוצים לקלקל לנו את השם הזה. ואימא שלי הייתה ציונית, אני עוד אמרתי לה, בואי ניסע להוליווד, את מבזבזת לי את הזמן, היא אמרה, רק ישראל. ומהר מאוד התאהבנו בהכל. ועוד מעט גם במוני.
כשהיא הלכה לבית ספר, פעם ראשונה חשבו שהיא המורה, נכון?
כן, נכון, איזה כיף שאתה זוכר את זה.
בת 15.
באתי עם מיני.
אופה.
כבר אז עם תיק בצד. והלכתי
לא
ככה,
נכנסת, גמות
אני עמדתי בדלת, ילדים קמו, אמרו, איזה מורה הגיעה לפה. וככה לאט לאט באתי והתיישבתי ליד אחד הילדים, ובסוף אני היחידה שהוצאתי בגרות, כי זה היה עירוני א' ערב, ואני זוכרת שהגר היה מנהל בה ואמר לי, את הוצאת בגרות, זה היה יוצא דופן, כי כל הילדים היינו ילדים פרובלמטיים. אני עבדתי בבוקר ולמדתי אחרי הצהריים. מוני, דבר גם אתה, כי אני
כבר... לא, זה עלייך עכשיו. עוד רגע.
אל תדאגי, סנדר.
אני לא הייתי איתם
בדיבורים.
אני פה נולדתי, אני לא...
אנחנו נגיע גם אליך, יש לנו עוד ערב ארוך.
בסדר.
סנדרה, זוכרת מתי הייתה הפעם הראשונה שמצאת את עצמך על במה?
על במה? האמת שכבר ברומניה שיחקתי. שיחקתי בסדרה טלוויזיה ושיחקתי את הציון 4. ברומניה זה רק עד 10. 10 זה הציון הכי טוב ו4 זה הציון הגרוע.
גם אצלנו. גם
אצלנו 40 היה, לא?
לא משנה, 0 לא.
בכל אופן, אני זוכרת שהייתי אומללה, כציון 4 הייתי מושפלת כל הזמן, וכבר אז חשבתי, זה טוב, זה לשחק תפקיד כזה, זה מצוין. יותר טוב מ-10 שוויצר. ושיחקתי גם בתסקיטים, וכשבאתי לה, והייתי בחוג דרמטי. ואני זוכרת שבחוג הדרמטי נתנו לנו להקריא שיר. ואני זוכרת שכל אחד יקריא, יפגין יכולות, ואני קראתי את זה נורא פשוט ככה כמו שאני מדברת איתכם. כאילו לא היה לי אומץ להתחיל לעשות הצגות, ואז נהיה דממה בכיתה, ואמרתי, אוקיי, להיות פשוט, לדבר פשוט, זה הכי טוב.
האמת, האמת. כן.
אני רוצה...
זה שקט.
אני חייב לשאול אותך איזה משהו שזו הזדמנות האמת טובה לשאול, והאמת אני בטוח שכמעט כאן אף אחד לא יודע. את בגיל 20 היית בצומת מאוד מרתק, אפשר להגיד, את התלבטת בין לימודי תיאטרון, לבין דוקטורט בהיסטוריה.
זה נכון, יש פה תלמידים של רייכמן, כן, האוניברסיטה הנהדרת הזאת, אבל אני למדתי, לא היה חד חוגי, היה דו חוגי, והיה, אמרתי, מה אני אקח? היסטוריה, לא היינו צריכים לעשות מבחני כניסה, אמרתי, איזה קל. בשבוע הראשון דוקטור בנו כהן נתן לנו שיעורים יותר חומר ממה שלמדנו בבגרות, בשבוע אחד, ואז נכנסתי לספרייה ולא יצאתי ממנה, התאהבתי בהיסטוריה, בתיאטרון הייתי באה, עושה, איזה מונולוג, מקבלת 9 או 8, לא זוכרת, 100 רק לאלוהים.
בחוג לתיאטרון.
בחוג לתיאטרון, לימד פרופסור, לימד פיטר פריי, מורים מדהימים, ושם זה הלך בקלות, בהיסטוריה היה לי את הסבלנות לשבת שעות, ויום אחד פרופסור משה לזר ופרופסור יבץ הזמינו אותי לפגישה ואמרו רוצים לשלוח אותך להרווארד.
אופה, זה לא ידעתי.
עדיין יש דברים שלא לומדים?
סיפור אמיתי. ואז בדיוק עמדתי להתחתן עם בעלי הראשון, גד ארנסברג, סליחה מוני שאני מדברת על בעלי הראשון. והוא הלך לו נורא קשה באוניברסיטה, וכבר התחתנו, אמרתי, טוב, אני אוותר על זה. ובמקום זה הלכתי, עשיתי אודישן לתיאטרון לנוער, להצגה עם טוביה צפיר, ושיחקתי...
כבר אז,
ושיחקתי בתולת ים, והלכתי ככה על הבמה. במקום הדוקטורט בהיסטוריה. כן.
אני חייב שנייה להגיד משהו שלא קשור לרעיון. אני התחלנו את הרעיון לפני כמה דקות, ואת כבר קמת פעמיים מהכיסא, ואני רגיל שהבאבא בובה זה זה שלא מסוגל להישאר במקום.
כן.
אז זה קצת מפתיע שהיוצרות טיפה התהפכו פה.
אני גם רוצה להשתתח פה, כיוון שבשיעור הראשון שבאנו לאוניברסיטה, באנו אלגנטים נקיים עם בוסם והכל, ותחזיק לי שנייה.
מאתגרת פה את הצוות של השר.
אותך אני מאתגרת. לא, אבל אמרתי, אוי, זה מקצוע מלוכלך, על היום הראשון אומרים לנו לשכב על הרצפה, וכך היה.
אני רוצה לעבור למוני. אתה גדלת ברמלה, אח הקטן לשני אחים גדולים, שהוא תמיד נמצא בתוך חבורה, משפחה, חברים, אולי לא תמיד במרכז הבמה, אבל אף פעם לא היית נשאר בצד יותר מדי. ואם אצל סנדרה זה המעבר מרומניה לישראל, המעבר שלך בעצם מרמלה לבמות יותר גדולות לתל אביב וחיפה, זה גם איזשהו מעבר שבעיניי זה משהו שהיא דרך. אתה חושב שהמעבר הזה ייצב משהו בתור מי שהפכת להיות כשחקן?
המעבר לעזוב את בית ההורים, כמובן שזה לא משנה לאיזה מקצוע אתה עוזב, ורק שאתה נפרד מהבית ומתחיל חיים חדשים משל עצמך, זה בלי שום קשר למקצוע. אני הייתי בלהקה צבאית, ואחר כך החלטתי ללמוד תיאטרון, ולמדתי תיאטרון באוניברסיטה, וזה הכל קרה ככה, אתה יודע, לאט לאט. וכן, לא הרגשתי כאילו שהמעבר לתל אביב זה משהו, לא
הרגשת
שרש. קראו לי אפרך מרמלה, כי ברמלה בשנות ה-60 היינו עושים אבו עגלה. אבו עגלה, אתם יודעים מה זה, זה כזה, זה טרום פן, כן? זה עושים, מרטיבים את השיער, ועם מסרק דק עד, מסרקים, שמים קליפס שהתייבש, אחר כך לצד השני אותו דבר, אותו קליפס, ואחר כך פורמים את זה, ואתה נהיה טריפונס, אתה נהיה כזה חלק כזה, וזה, ואני התגעתי בזה, כי ברמלה, כשהיוצאים ביום שישי לדיסקוטקים, מועדונים, לא שאני הייתי מי יודע מה, אבל כן, זה היה חלק מה... וחשבתי שזה יפה, ובאתי לתל אביב עם זה לאוניברסיטה, הסתכלו עליי, כן, בעין לא מי יודע מה, אז ויתרתי וחזרנו לטלטלים, וזה... אבל לא היה משהו טראומטי במעבר.
לא בעניין של טראומטי, בעניין שאני מדמיין את רמלה כמקום של מאוד ביתי, חם ופשוט, ופתאום המעבר לתל אביב, שזה לימודים באוניברסיטה, משהו אולי טיפה יותר מנוכר, אולי... מצד אחד נשמע יותר נוצץ, לימודי תיאטרון, דרמטיים ועומק.
כן, זה אתגרי, כי אתה כבר עזבת את הבד, וכן, אתה... כמו כל מקצוע, המעבר הוא לא כזה חריף, הוא לא כזה חריף. הכל זה תגליות, הרי בתקופה הזאת כל דבר זה תגלית, אתה צעיר, אתה לומד, אתה פותח את הראש, וואו, אז כל דבר, אז גם העיר נכנסה בזה, וכמובן שהתאהבתי בה מהרגע הראשון, אבל אז נאלצתי לעבור, שמחתי לעבור לגור בחיפה, כי זה היה מקום העבודה הראשון, גם שלי וגם של סנדרה, בתיאטרון חיפה במשך 5 שנים, ורק אחר כך חזרנו יחד לתל אביב, כן.
אז הובלת אותי בדיוק לשאלה הבאה, אנחנו עוברים פה למערכה הזוגית. אחי בפשטות, איך הכרתם?
אני ראיתי, עוד הייתי נשואה לבעלי הראשון.
הנה, מתחיל פה. לא, לגיטימי.
ועוד התחתנו בהרצליה עם הבעל הראשון.
קשורים את זה להרצליה, אתה תשמעי, קופירייטרית. לא, בסדר.
ובאתי וראיתי בשנה א' באוניברסיטה הצגה בשם צ'ה גווארה. והאמת שזה
שיחקתי היה... שיחקתי בהצגה הזאת, כן.
זה היה פואנטה.
נו, בסדר.
שאני, זה היה בדיוק לפני שהתחתנתי עם מוני, אני פעם, קמה בפעם השלישית.
לא עם מוני, לא עם מוני התחתנתי.
לא, ואני רואה את ההצגה, ואני רואה שם איזה יצור כזה קטנצ'יק ליד שרה גרפז, הולך ככה. ואני קולטת שאני מתאהבת בו, גם כשחקן, אל תפריע, גם כשחקן וגם כמשהו בגוף, מצא חן בעיניי התנועה, צדקתי בהמשך, ורגע, רק התחלתי.
אוקיי.
ככה וירמוני.
לא, זה טוב.
ואמרתי לעצמי, הוריי התחתנו והתגרשו 6 פעמים. למה? כי במדינות קומוניסטיות, והם ניסו להיות קומוניסטים ולהיות כמו כולם, לא הלכו לבית כנסת להתחתן, הלכו ונרשמו, כל פעם שרבו, הלכו ומחקו את עצמם. היינו באים הביתה, מה עכשיו? גרושים או נשא לי גבי? איפה הייתי? כבר שכחתי על מה דיברתי קודם. מה?
על צ'ה גווארה.
צ'ה גווארה.
ובקיצור, אמרתי, אני לא רוצה להתגרש, אני רוצה נשואים פעם אחת, אמרתי, אני אמחוק את המוני הזה מהראש שלי. ואם גד לא הסתדר כל כך, הלכנו לטיפול פסיכולוגי אצל מישהו בשם, גם בהרצליה פיתוח, בשם צ'רני.
נו, בסדר.
לא בסדר. אח של טט קרמי, כי הוא כתב ספר, The Courage to Stay a Family, אמרתי, זה האיש שלי. אני לא רוצה שאני אתגבר על כל, ואני... אחרי שהוא אומר, לקחי את התיק שלך, לכי תחי את החיים שלך. וגד נשאר שם לדבר איתו. והלכתי בחולות של... אז גם בהרצליה עוד לא היו כבישים בפיתוח, הלכתי ברגל. אחר כך פגשתי את מוני בקבוצה של תיאטרון חיפה, שנולה צ'לטון ועודד קוטלר הקימו, ונסענו, היינו שנה שלמה בעין הוד, והיינו ידידים ופרטנרים. ולמדנו משחק, וגרנו יחד, ועשו לנו ניסוי של בני אדם, עשו לנו את האח הגדול, לא פחד, let's face it, זה היה כמו האח הגדול, גרנו כולנו בחדר אחד, עם ברבא גם, לברבא הייתה חברה אז, איך קראו לה מוני?
לא משנה.
חשוב לי שקרה.
אינגריד.
אינגריד, אינגריד.
כן, אבל זה...
ואז כשהם היו באינטימיות, היו שמים מעברר. כך ידענו לא להסתכל, נכון או לא?
זה היה בתנאי קומונה שכאלה.
כן, אבל באותו חדר.
לא היינו ניסוי, לא היינו ניסוי ולא היינו אח הגדול, היינו חבורה של התכנסה למטרה, שהייתה לימודי תיאטרון וכניסה יחד כקבוצה שתשפיע על התיאטרון. הייתה לנו מטרה ולמדנו מהבוקר עד הלילה.
ישנו באותו חדר, כל החבורה, איך תקרא לזה?
של הבנות ושל הבנים, אחר כך זה התחיל להשתנות.
מה?
כן.
לא גרנו כולנו באותו חלל?
לא, היו שתי דירות. הייתה דירה של הבנות ושל
מה
הבנים.
מה פתאום? אני... אולי ברבא היה בא לבנות.
ואחר כך, כן, הוא תתחיל לטייר. הוא עבר לבנות. אבל באמת, כן, זה...
זה היה מדהים, אין הוד, זה הייתה חוויית. ואחרי זה כבר נפרדתי, כשאני אמר לי ללכת הביתה. ויום אחד הלכתי עם מוני לסרט, ראינו סרט בקולנוע פאר עם ג'ק ניקולסון, נכון?
ממש לא, אבל לא חשוב. זה יפה, זה יפה.
כך אני זוכרת?
לא.
אתה זוכר? אני יודעת משהו אנגלי.
לא אנגלי, זה הכל הנשיא, שרוצחים את הנשיא.
לא, 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 זה היה עם ג'ק ניקולסון.
בסדר, אוקיי.
ואז יצאנו...
הוא לא התחיל, הוא לא נולד אז.
מה פתאום?
בסדר, ג'ק ניקולסון, לא נתווכח.
לא, הפואנטה היא אחרת. שיצאנו מהסרט.
זה סרט שרוצחים את דגול, את דגול.
לא, לא, זה סרט אחר.
לא, בסדר. קולנוע מוגרבי. כן, אני זוכר, היא לא, אבל בסדר.
ויצאנו מהסרט וכל כך נהננו, זה היה... שכחתי את השם של הסרט.
לא.
אבל לא, הפואנטה היא שיצאנו מהסרט ומההתלהבות של הסרט, בטעות התנשקנו.
טעות גדולה. טעות. לעולם חוזר.
ואז, מאז אותה נשיקה, עד היום.
עד היום. יס!
הכפיים הגיעו בזמן, כי אתם ממש עכשיו חוגגים כמעט יובל של נישואים.
כן. אנחנו אף פעם לא סופרים את הדברים האלה.
זה רק אנחנו סופרים.
זוכרים אפילו את התאריך.
זוכרים בערך...
18 או 16?
לא, 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 לא. 20 ומשהו.
אני חייב לשאול, איך שומרים על זוגיות בקצב חיים שכזה? שניכם מאוד 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 עמוסים, בהמון עבודה והמון יצירה שאתם עושים. יש לכם תקסים קבועים שאתם עושים, מנהגים קטנים, משהו שמשאיר את הזוגיות חיה ופועמת כל הזמן?
יש רוטינות. פעם היו יותר חיי חברה, היום זה פחות, אבל כן, יש את הרוטינות הקבועות. סנדרה, תשמע, אני אוכל רק את האוכל של סנדרה, זה פשוט, אני קצת מתבייש להגיד את זה, אנשים מתפלים על זה. כן, אני אוכל בבית, אנחנו משתדלים כמה שפחות לצאת, אבל בסך הכל, אתה יודע, אני יודע.
יש משהו במקצוע שלנו, אנחנו בהתחלה יש לך קאסט ראשון, זה הופך למשפחה שלך. קאסט שני, חברים הכי טובים, אבל אין לך זמן לפגוש את החברים האלה, ועסוקים בערבים אחרים. לאט לאט נשארנו שנינו, כי קשה לטפח חברות ובילויים משותפים עם חבר'ה, כי זה דבר שצריך להשקיע בו, והמקצוע הזה לא ממש מאפשר את זה. אבל לא נורא, יש לנו את הבמה, יש לנו את הקהל, יש פיצוי גדול לזה, וכן, מוני, היית באמצע, סליחה.
לא, אני לא, הכל טוב. לא, באמת.
אני שמעתי שעם כמה שכל אחד מכם עמוס בשגרת היום-יום שלו, בצילומים וזה, את עדיין מקפידה כמעט מדי יום להכין למוני ארוחת צהריים.
לגמרי.
לגמרי. אני אוהבת לבשל, הייתי מלצרית אצל ליפסקי רסטורנט ביפו.
אוקיי.
מישהו היה שם? אי פעם? לא משנה, אתם צעירים כולכם. אבל זה הייתה מסעדת יוקרה. כל פעם הייתי כבר שחקנית ועובדת בתיאטרון חיפה, גדליה וליאורה באו לאכול, ואני הייתי המלצרית. הייתי מרוויחה יותר שמה ממה שבתיאטרון חיפה, רק מיומיים.
עד היום זה ככה. לצערי הרב, וזה הולך להיות יותר
אופן,
גרוע.
בכל אופן, למדתי את כל ה... אני זוכרת בעל פה את התפריט, קורקבנים ביין. זו הייתה מסעדה פולנית. וואו, איזה דברים. והתאהבתי בבישול, והוא הקורבן שלי, כל יום אני עושה לו ארוחה עם סלטרי ועם שלוש מנות.
כן.
ואני מאוד אוהבת את זה. וזה, בגיל הזה, יש לזה משמעות.
לא, בסדר. אבל אני קונה את המצרכים.
לא, אני רוצה לספר שיש עוד משהו, שיש לו משהו.
שוק.
לא, הוא עושה את השוק, והוא קונה, והוא מראה לי, את רואה, בשוק זה עולה 12 שקל. פה, איפה שאת קונה, זה עולה 13.5 שקל.
כולם עושים את זה ככה. זה לא יוצא מן הכלל.
אני מתלבטת אם לספר את הסיפור הבא.
בוא נשאל שאלות, אחר כך נראה.
כן, לא נותנים לך להתבטא.
את פה, הזמינו אותנו פה.
רציתי לספר משהו על סוזן המושל.
לא, לא, לא עכשיו, פעם אחרת. באמת, לא.
זה אמא שלו.
הבן אדם הכין דברים לשאול, מה את נכנסת לדלת? אני רוצה, תספרי על החתולות גם, לחתולים שלנו.
יש לנו חתולים בחצר, אוקיי.
את רוצה לפתוח את ציבור החתולים אם כבר העלית את זה? אני שמעתי שמוני מתייחס לחתולים טיפה יותר ממך.
תשמע, זה מתחיל מזה שיום אחד יש חתול מסתובב בשכונה, אלה עד הבית, וסנדר מחליטה להכיל אותו, אני אומר לה, אל תיכנסי לזה. אל תיכנסי, זה עכשיו יביאו עוד חתולים, וזה חבר מביא חבר פה, וזהו, מה אכפת לי? אני אעשה את זה, מה אכפת לך? כן, וזה מה בסדר, אני, כל עוד זה עלייך בסדר, ואז הם מתחילים להתרבות, ואז
וטרניים, אוזניים,
ויחומים, ואיך קוראים לזה?
כן,
יחומים.
בקיצור, זה נהיה הסיפור, ובסוף אני מוצא את עצמי, האיש שמאכיל אותם במשך שנים, ושום דבר היא פנתה, כן, אבל אני עושה את, אני מבצע.
יש לנו חלוקת עבודה.
אבל זה יפה חתולים, בריג'יט ברטו אהבה חתולים, אגב.
בריג'יט ברטו, רצינו לדבר עליה, אני רוצה לספר לקהל שלנו, סליחה שזה...
בבקשה.
לא, אני לא נותנת לך להתבטא.
כן.
שהייתי כמובן...
בגלל איך זה יהיה כמה פרקים כל הדבר הזה.
לא, אבל כשבאתי לארץ ולמדתי צרפתית, והיה לי קל, כל היהודים ברומניה שלחו את הילדים בגיל 5 ללמוד צרפתית, זה היה הפסגה. אז למדנו צרפתית והיה לי קל, לדבר עם החברים שלי ועם הבוייפרנד שהיו לי במעברה. דיברנו צרפתית, והייתי קונה ז'ור דה פרנס, אל, וקורא צ'יקי צ'יקי. ובריג'יט ברדו, לזכרה אני רוצה לספר, שהיא שאלו אותה, ראינו אותה, מה היה היום הכי יפה בחייך? והיא ענתה, אין נוי, לילה אחד. וואו, זה גמר אותי, אמרתי.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
לילה אחד, זה היה, כל לילה, האמת, היא התכוונה, one night. One night, it's the best day of my life. כאילו, היא אהבה את הלילות, והיא הייתה אישה חושנית והפיפייה.
צריך לפנח את הדבר
מה?
הזה.
מה?
צריך לפנח את זה, אני לא כל כך, לא באמת,
לא,
אבל
אני
כנראה התכוונה למשהו.
אני הרצתי אותה שהיא הייתה גאה בזה שהלילה הוא, הוא שווה מכל הימים.
הבנתי.
לילה אחד או. יותר טוב, ואני כמובן הזדהיתי איתה.
לא, ו... היא הייתה מושא הרצה, בטח. אסור מה? היה, אסור לנו, לנו היה אסור היה לכנס, היה מתחת לגיל 16, אתה יודע, או מעל גיל 18, לדע. אז אסור היה לראות אותה, וזה רק הגביר את
הזכרנות.
איזה כן, אישה.
כן, היא הייתה נהדרת. בייחוד, אתה יודע, בעלי חיים, היא היו לה...
גם.
לחמה לזכויות בעלי חיים בערוף חייה. כן.
שלום ימי. לך.
אהלן, סנדה.
היי. כן, יקירי.
אני רוצה שנייה לחזור טיפה לקריירות שלכם. שניכם סיימתם את הלימודים, ובזמן שמוני הפך לסטאר הגדול של הטלוויזיה, אפשר להגיד, את כן כבשת את במות התיאטרון, והיית שחקנית מאוד מערכת, אבל פחות מוכרת לקהל הרחב. איך הפערים האלו נוחבו ביניכם בבית?
מאוד מוצלח. אני מאוד אהבתי להיות אשתו של זה וזה. הייתי מאוד גאה בזה עד היום. אני חושבת שזה... בכלל, מוני, לא סתם אמרתי שהתאהבתי בו. הוא בעיניי השחקן הכי טוב ever. ו... ונולה צ'לטון, הגורו שלנו, הייתה מאוהבת בו. הייתה אומרת לו, מוני, 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 השתגעה עליו, מוני, תעשה לי את רבין. הוא היה מחכה, תעשה לקהל את רבין.
מה קרה לך?
לא, שתעשה להם גוטה. תעשה לי את פרס, והיא הייתה צוחקת ומתה עליו. כולנו התאהבנו בו דרך העיניים שלה. גם. וזהו, זה עד היום האמת. אני מעריצה אותו כשחקן, ולשאלה שלך, יקירי, דור. ככה קוראים לך?
כן, כן.
יא, איזה כיף שזכרתי. דור. אז הוא, כן.
זה באמת היה ככה, כי את יודעת, בסוף שניכם שני אמנים, ובסוף כל מה שאמן רוצה זה שאוהבו את היצירה שלו ואת האומנות שלו, ולא היה איזשהו רגע שאמרת, רגע, אבל מה איתי?
ממש לא. ממש לא. הייתי מאושרת אפילו להיות אשתו של מוני, זה נראה לי פסגת החלומות שלי, ואני הייתי בתיאטרון, ולא חשבתי בכלל שיקרה לי הדבר הזה שנקרא ריקי רוזן.
אוקיי.
Okay. שבזכות הסברים הרנן, גם אני חותמת, עושה סרטונים לילדות בנות 13.
יופיע בפסטיגל.
הופעתי בפסטיגל.
אתה הופעת בחמש פסטיגלים?
אני הופעתי בפסטיגלים בשנות ה-80, אבל היא פה בשנות ה-2000.
בשנות ה-2000, חמש הצגות ביום. אבל היה כיף. וכן.
תיאטרון היה גם מרכז העשייה שלי. אני, הדבר המעניין עם זהו זה שזה הכל היה מקרי ולא, כאילו לא חשוב. כי זה התחיל, אמרו לנו תוכנית לנוער, חודש, לחודש אחד.
התייחסת לזה אולי כפרויקט צדדי כזה, לצד האומנות?
כן, זה לא הזמנים של היום, אתה יודע, שאנשים, שחקנים, חושבים קריירה, מתכננים, רוצים להיות בטלוויזיה. לא היה את הדבר הזה. לא היה. פשוט פנו אליי ואל ברבא ואל גידי ודלי גבוליניץ, ועשו לנו אודישן, והתקבלנו לתוכנית, אמרו שזה תוכנית לחודש, אחר כך העריכו את זה לעוד חודש, ואמרו אחר כך עוד, לעוד 3 חודשים, ולעוד שנה ועוד שנה, וככה זה נהפך לזה עבודה עיקרית במשך 20 שנה, אבל התחושה שלי הייתה כל הזמן שזה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב בעצם קורה על במות התיאטרון, שהיינו ממש מכורים ועשינו המון המון הצגות תיאטרון, שזה היה באמת זהו זה. ואחר כך, אתה יודע, כשאתה מתבגר, אתה מסתכל טיפה אחורה, אתה מבין, רגע, שנייה, כן, זה לא סתם, אז זהו זה הזה, עם כל זה שזה היה צדדי ולא חשוב, וארבע בצהריים, יום חמישי, שידור חי, ואז הגיעה מלחמת המפרט, שפתאום התחברנו נפשית גם לקהל שלנו, והיינו שם איתם לתמוך בהם ברגעים האלה, שהם היו גם מוזרים לנו כמבצעים, ואיכשהו קראתנו איזה ברית עם הקהל שלנו, וזה פתאום קיבל משמעות אחרת ונוספת במבט לאחור, כמובן שזה הדבר היותר חשוב, חשוב, אלא אין חשוב, כי יש, לפעמים אתה עושה תפקיד שרואים אותו רק 300 איש בשלוש הצגות, וזה התפקיד הכי טוב ששיחקת. מצד שני, אתה יכול פתאום, אני מאוד מאושר מכל התקופה, בכלל כל העשייה בטלוויזיה, זה לא רק זהו זה, אחרי זהו זה, אתה יודע, ירדה התוכנית אחרי 20 שנה רצופות, אז הייתי רגיל, אתה יודע, במכניזם הזה של עוד תוכנית, כל שבוע עובדים ועוד, וזה, ופתאום יש זמן פנוי, ואתה מתחיל פתאום למצוא דברים נוספים שיענו אותך, פתאום התחלתי לביים, והשתתפתי בתוכניות הומור אחרות, מקצרים ועד היהודים באים וכל, אז זהו, אבל
זה הזמן לספר שביימת אותי בכיסאות של יונסקו.
נכון, אותי ואותך.
את שנינו, והוא זכה לפרס ראשון כבמאי.
נכון.
וגם כבמאי, גם כשחקן. ואני זוכרת שבסוף כל חזרה, רק אני הייתי מקבלת הערות, כי הוא היה הבמאי.
ואיך זה נראה מהצד?
לא, אני אחר כך שמתי כיסא לידה, שלא תרגיש לו נוח. וכאילו אני יושב פה, ואני נותן את ההערות, ואני גם פונה אליי, הדמיוני, כי ככה זה בהצגה גם. בכיסאות של יונסקו מכניסים דמויות דמיוניות, דמיוניות לבמה. זה בסדר. אבל זה היה אתגר, זה היה, כן, זה הייתה עבודה מיוחדת.
האמת שזה נשמע לי מדהים שאתה כל הזמן אומר לי שהתיאטרון זה היה העשייה העיקרית שלך, ובתיאטרון אתה יודע, עשית תפקידי עומק, תפקידים רציניים, ופתאום התפקיד צד שלך זה קומיקאי. וכששואלים היום, כששאלתי אנשים לפני הרעיון, סיפרתי למה אני מראיין את סנדרה שדה ומוני מושונה, ואת אומרים לי, מוני הוא קורא מצחוק.
נו, בסדר. גם תיאטרון זה, יש תפקידים קומיים גם בתיאטרון. בכלל, גם, אתה יודע, אמר מי שאמר ששחקנים קומיים הם שחקנים, יכולים להיות שחקנים דרמטיים מצוינים, אבל הדרך ההפוכה היא קצת קשה, שחקנים דרמטיים לא בטוח שהם יכולים. אבל כן, תיאטרון זה אהבה גדולה מאוד, גם הבידור, התגלית של הבידור זה גם קטע, עם ברבא, היו לנו המון תוכניות בידור, על הבמה, עם הארכונים, מצחיקים, במשך, אני יודע, איזה 15 שנה, כן.
אם מקודם דיברנו על ריקי רוזן, אז אני רוצה לתזכר את כולם פה, שבמשך שנים המאזן אצלכם בבית היה ברור, ופתאום בשנת 2011, בגיל 62, סנדרה שדה נהיית דמות מוכרת בכל בית בישראל, בתור ריקי רוזן מסברי מרנן. איך הפערים פתאום התהפכו בבית, שפתאום יש סטארית חדשה שמסתובבת בבית? היה איזשהו אגו שהסתובב בחדרים?
היה מה?
אגו.
איזה אגו? זה אושר. זה אושר מהבחינה הזאת שהיא חווה את כל הדברים שאני חוויתי כמה שנים לפני זה, אבל היא לוקחת את זה אחרת.
אחרת, אני לוקחת את זה כמו עובדת סוציאלית.
לא, היא באמת אוהבת את
ה... אתה לא מרגיש את ההיי הזה כשאתה צעיר ונהיה כוכב. וגם אני עד עכשיו לא מרגישה ממש כוכבות, חוץ מזה שאני מזמינים אותי לאירוע כזה, אנשים, ואני אוהבת קהל. ויש ערבים שאני מתחבקת, עומדת בדלת, מתחבקת עם כל אחד, אבל אני קצת צרודה, אז היום אני לא יכולה להציע את זה.
שלא ידביקו אותנו פה עם הווירוסים.
אבל לא, עברתי נושא נכון. אבל לא, ממש אני לא... מוני תמיד הכוכב בבית אצלנו. ונכון או לא?
לא. לא. מה שיפה אצלה שהיא מקבלת את זה, היא אוהבת את זה, היא לא מה שנקרא... כשבאים אליה, לא צריכים לבוא אליה לבקש סלפי או חתימה, היא באה אליהם.
אז אתה אומר לי שסנדרה רואה מהצד שתי בנות מתלחששות, ואז היא פשוט ניגשת
כן,
אליהן?
כן, היא ניגשת כן. לגמרי.
הוא אומר לי, את מציקה למעריצים שלה.
נכנסת למונית, אתה רוצה ברכה לבן? כן, היא כזאת מפרגנת, היא ההפך לגמרי מהדמות, כן, באזורים מסוימים. לא, יודעת לבשל לא רק שניצלים וזה, אבל כן, בסדר.
הוא בא מהשוק, אומר, כל המוכרים אומרים לי, אשתך, 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 אשתך.
אוהבים את ריקי.
איך השניצלים של אשתך? הוא ישניצלים, תן לי לספר להם. תמיד בשש בבוקר מביאים כאלה מוכנים.
מה?
את השניצלים בסברי מרנן. לא שזה מעניין כל כך, אבל תמיד זה היה אקשן. אמא, נהדר. קאט. אוי, צחקת, איזה כיף.
לא, כי זה מצחיק. לא, כל הדבר הזה של, של לעבוד בצילומים, בפילמאות, בקולנוע, סרטים וכזה, זה, זה, זה חוויה מרתקת, באמת, באמת חוויה מרתקת, אתה יודע, גם הפערים של מה שאתה רואה, מה שאתה מרגיש כשאתה מבצע את זה, ואחר כך שאתה רואה את זה, זה באמת דברים נפלאים קורים ב, אני, ב, נגיד בקולנוע. קולנוע זה, 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 זה תענוג. אני, לא יוצא לי בזמן האחרון לשחק תפקידים בקולנוע, אבל זה, 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 זה תענוג. באמת תענוג, משהו מיוחד במינו. גם ההווי שנוצר תוך כדי העבודה והצילומים, אם זה היה עם דובר קוזשווילי ובחתונה מאוחרת וכאלה, ואם זה יוסף פיצ'חסדה בשלושת הסרטים שהשתתפתי אצלו, זה סוג של, אתה מתכנס לתוך עצמך ואתה עושה איזה מין מחקר, וזה, כן, זה, זה, זה הרגע היותר מאתגר בכל העשייה, זה העשייה העדינה הזאת של, של לשחק דמות הכי אמינה בקולנוע.
יש לי עכשיו שאלה אחרת לגמרי, מעבר לכל התפקידים שעשיתם והקריירה שלכם, יש לכם קריירה נוספת שהיא בעיני יותר חשובה, שזה הילדים.
הורות.
אני שואל שאלה כן. פה על הורות. כן. אז לכם יש שני ילדים, אלמה ומיכאל, שכל אחד מהם הלך בדרכו שלו לעולם היצירה, וכשאתם חוזרים לשנים שהם היו קטנים, עם ההצגות, עם השעות לא שעות, עם הימי צילום העמוסים, איך מגדלים ילדים בקצב חיים שכזה?
זה לא היה קל, תשמע, זה לא היה קל. אני זוכר שאתה יודע, תינוקות צריכים את ההורים, וההורים בדיוק בשעה שצריך להיות איתם, אתה יודע, כשהולכים לישון וכזה, נמצאים בכלל בחזרות, אז, או בהצגות, בנסיעות. אז זה, זה קצת מבלבל את חיי המשפחה, הילדים, אין מה לעשות, זה, זה פוגע בהם בצורה כזאת או אחרת.
אני לא חושבת שזה פוגע בהם.
תשמעי.
אני חושבת שהם לומדים שההורים הם אנשים עובדים, ושהם לא available כל הזמן, גם שחקנים הם הרבה פעמים בבוקר יש להם זמן, כשהן חזרות, ואחרי
נכון,
הצהריים.
יש לזה פלוסים.
תמיד מצאנו את היתרונות אני, על זה של להיות הורה, ובסך הכל זה דוגמה טובה, הורים עסוקים שעובדים, ושני הילדים שלנו באמת
כן,
היום.
כן, 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 ברור.
הבת אבל שלי הופיעה, הבת שלנו, הבת שלנו הופיעה השנה בסקאלה דה מילאנו עם תפקיד ראשי.
אופה!
שאני גדלתי על שני מילים, אושוויץ ולסקאלה.
אוי, אין צריכה את זה.
לא, אני משתפת אותם, אתה יודע, אני
אוהבת. כן, אנחנו אף פעם לא אמרנו או כיווננו את הילדים למשהו מסוים, שיהיו כאלה או אחרים, לא, זה זרם איכשהו. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אני באמת לא יודע, אבל הם מצאו את עמוד השדרה העצמאי שלהם, וזה זה, זה עונג גדול כהורה, לראות שהילדים שלך מצאו לעצמם דרך, ובכלל בילדות זה היה כיף, כי היינו מדברים על אומנות בבית, זה היה כיף לשתף אותם. והם היו ילדים שהיו באים, למשל כשעשינו את כבלים וכזה, הם היו חלק מהעשייה עם אריק ושיסל, אז הם היו חלק מחדרי איפור, אז באופן טבעי הם הרגישו נוח עם המדיום, אבל במקצוע האופרה, שהוא מקצוע מאוד ביקורתי, זאת אומרת, אין צחוק שם, זה לא כמו בבידור, זה אופרה, אתה עושה טעות תנה, אז הביקורתיות של המשפחה הרחיקה את אלמה ביתנו עד לנחר, לחוץ לארץ.
עד לברלין.
כן, עד לפני זה לארצות הברית.
לא, לפני זה בארצות הברית, היא למדה, היא בגיל 18 נסעה, והמורה אמרה לה, צ'רי פה, לקחה מזוודה ונשארה.
ומיכאל, שהוא גם שחקן ובעיקר עושה מוזיקה מיוחדת ומשחק.
ועכשיו כתב תסריט,
קולנוען, באמת, במלוא מובן המילה. אז זהו, אז
אני רוצה לספר משהו על אלמה, שהיא בהתחלה הייתה לה התנגדות גדולה להיות, לשיר, והיא אמרה, מה, אני כל היום עושה כאלה בשביל שאחרים ייהנו, ולאט לאט זה נכנס לאמא שלי, הייתה זמרת אופרה, ואבא שלי. אז, ואריק איינשטיין, חבר טוב של מוני, בא ויום אחד אמר לנו, והיא הייתה ביישנית, גם לא שרה, יום אחד הוא בא ואמר, היא זמרת. היינו בשוק, נכון?
כן, זה מוזר. היא הלכה לבית ספר של אומנות, משהו, ובבית ספר, ובסוף השנה, באספת הורים, אני שואל מה זה עשר, פתאום אני רואה עשר, היא מקבלת ציון עשר, זה פיתוח קול. אמרתי, וואלה, מה? זה השירה שלה, היא אומרת, זה שהיא שרה. עכשיו, אנחנו לא ידענו שהיא שרה.
נכון.
היא כל כך הכביעה את זה, ולא, אז היא הייתה שרה, והתחלה...
עכשיו, הנכדים שלנו הם היהודים היחידים בבית ספר, שרק כל מיני אחרים, ורק...
דברי ברור. הם גרים בברלין, והיא משחקת באופרה של ברלין.
כן, מככבת באופרה, בקומיש אופרה בברלין.
כן, אחד החשובים באירופה.
וזה קשה. קשה שהנכדים שם. אני מנסה לנסוע כמה שיותר, הולכת לסופר, קונה מיד, ממלא להם את הפריזר עם פלפל ממולא, עם קציצות. אבל זה לא פשוט, יש מחיר לדבר הזה.
אני חייב לשאול שאלה, כי שניכם באתם מתוך עולם היצירה והתיאטרון, ואתם יודעים כמה המקצוע הזה יכול להיות קשוח לפעמים. ובסוף שני הילדים שלכם בוחרים ללכת גם באותו עולם. אתם חושבים שהייתה להם ברירה?
לא יודע. אני באמת לא יודע אם הייתה להם ברירה. אני לא הכרחתי אף אחד.
נכון. אני לא חושבת... מיכאל היה דיסלקטי והוא לא הלך לבית ספר בכלל. המורה אמרה לו, הוא בחור מקסים, אבל הוא לא תלמיד. ומגיל צעיר הוא גם התחיל לשחק, והיום הוא כותב תסריטים, קיבל עכשיו תמיכה של, של מפעל הפיס, על תסריט שהוא כתב, ומפתח את זה, ומופיע בתיאטרון בר שבע, ואולי איתך באיזה מחזה שהציעו לכם. אנחנו ככה חיים גם את הקריירות שלהם וגם את המסע שלהם באומנות, וזה נפלא וגם לא קל, אבל לא קשה, זה לא שווה. המקצוע הזה הוא מלא קשיים. הביקורות, כל הזמן אתה חי תחת ביקורת. אני תמיד
אבל זה
מספר...
כלום ליד מה שבאמת מחכה לנו. זה ביקורת, זה שייך כבר לעולם שהיה. אין ביקורת היום. היום
נכון,
כל אחד
היום
מבקר,
אין ביקורת.
הוא יכול...
אני תמיד מספרת, ביום האישה שאלו אותי להגיד משהו אופטימי. אז סיפרתי להם שחנוך לוין פיטר אותי מההצגה שבועיים לפני שההצגה יצאה. ובאתי הביתה, פיטרו אותך, לא משנה, שאלתי אותו למה, זה לא, לא מספיק טוב, לקח רומניה אחרת, את ג'יטה מונטה. ואחרי זה, שנה או שנתיים אחרי זה, עומרי ניצן פיטר אותי.
יופי.
מי... רגע, אני רוצה לא, לספר לא. להם גם דברים כאלה.
שלא אמיתי. יפטרו אותנו גם מפה ועוד...
ורגע, אבל יש לי פואנטה, אמרתי, היום כתבתי ככה, עומרי ניצן פיטר אותי מהסוחר מוונציה. למה גם משהו לא נראה לו שם? באתי הביתה, פיטרו אותי, מה? פיטרו אותך עוד פעם, אמא. ואז אני כתבתי אחר כך, עכשיו כל נהג מונית אומר לי שאני השחקנית הכי טובה בעולם. זה הפיצוי, שאתה מתגבר על דברים קשים וממשיך, ואתה יכול להתמודד עם זה, עם קשיים, עם ביקורות רעות.
במקצוע הזה, איך שלא תהפוך אותו, הוא מסע כזה בעצם לחקר של עצמנו, של ההתנהגות של האנושית בכלל, במצבים, מעבר ל אתה יודע, ל אומנות מגויסת, שזה דבר, זה לא אומנות. ברגע שהיא מתחילה להיות מגויסת, היא מפסיקה להיות אומנות, והאומנות היא פתוחה לכל המצבים. וזה תענוג גדול מאוד להתעסק בהתנהגות של בני אדם, ודרך זה להבין את ההתנהגות של עצמך, וזה מתנה, זה מתנה, זה כמו ש, אתה יודע, זה ללמוד כל יום מחדש.
לגמרי. זה מרפא. אני לקחתי סוכריה, כי אני באתי לפה קצת גם צרודה וגם מצוננת, אז...
זה לא חשוב כל כך.
לא רציתי לוותר על המפגש איתכם.
אני רוצה שנעשה שאלון קצר, אבל אני מאתגר אתכם, בעיקר את סנדרה, לענות לי במשפט אחד בלבד.
קשה מאוד, אוקיי. אבל אני אשתדל.
אז אני אשאל שאלה.
את יכולה ברומנית אם את רוצה.
מה?
את יכולה ברומנית. יצל... ועם הסוכרה, הסוכריה תגלגלי בפה שזה ייכנס לסאונד יותר טוב. לא, באמת.
אוקיי.
אז שאל. אני אשאל שאלה, סנדרה תענה, ואחרי זה מוני ישיב גם על אותה שאלה.
אוקיי.
מה הדבר הראשון שאתם עושים כשהצגה נגמרת? מה הדבר הראשון שאתם עושים כשהצגה נגמרת?
מה זה? אתה שואל אותה הראשונה? אוקיי, נשמע אותך.
אני בדרך כלל בהיי גדול אחרי הצגה. אם יש דברים שאני רוצה לתקן, מה שלא עבד, אבל אני הולכת הביתה.
לא מתלבשת לפני זה?
מתלבשת, מחליפה את מתלבשת. גילה על מגור, מי שלא תולה את הבגדים, מי שלא תולה את הבגדים, היא רצה אחריהם לרחוב. לא תלית את הסמלה שלך.
לא, זה יפה, זה שייך לדור שלנו, אגב. שהדור של הצעירים, זה מפתיע אותי, בחדרי הלבשה, הם זורקים את הבגדים.
הם סטרים.
לא, הם זורקים את זה, הם לא יודעים שצריך לקפל וזה. אבל זה אנחנו זקנים. כן, מקפלים בגרים. כן. אותי, עכשיו, מה הייתה השאלה? רק תזכיר לי.
מה הדבר הראשון שאתה עושה?
כן, כמובן שאני, אם יש, אם קרה משהו מיוחד שצריך לזכור אותו בהצגה הזאת, שהוא לא היה לפני זה והוא היה טוב, אז לזכור אותו, אם יש דבר, לא, אתה יודע, דבר, הערות על אותו. כמובן,
עצמית.
כמובן, אתה יודע, ללכת, להוריד, להתלבש, ללכת הביתה, זה, כן. זה הדבר
אין החשוב. אין ללכת לקסית עם החבר'ה כמו שהיה
אין,
פעם.
פעם היו הולכים,
פעם היו לבלות, שותים, לא, שום דבר.
באמת, פעם היינו יוצאים...
לא יוצאים לחגוג אחרי כל הצגה כזה, איזה
כיף,
הצלחנו.
פעם היינו יוצאים. פעם היינו יוצאים ונשארים ומדברים, אבל אין, זה נמחק, זה הלך.
אבל יש קהל בחוץ שמחכה לנו.
הנה, עוד פעם, היא אוהבת את הקהל. תשמע, היא הולכת, מברכת אותם.
מתחבקת.
מה יותר מרגש? הצגה ראשונה, פרימיירה, או הצגה אחרונה?
אני אוהבת את הצגות המאה. אני מנסה להלנות לך קצר, הבלת אותי, שאני לא אדבר ארוך. אני אוהבת את ההצגה שנגמרת במובן זה שכבר עשיתי מסע. עשית מסע. הצגה הראשונה זה אף פעם לא כמו הצגה האחרונה. הצגה האחרונה תמיד היא יותר טובה, כי אתה כל הצגה, וזה הכיף בתיאטרון, אתה כל פעם יכול לשפר את עצמך, וללמוד את מי אתה, ולשחק כל פעם יותר טוב, שזה דבר נפלא במקצוע הזה. אתה עולה, גם יש קהל, כל פעם קהל, הם לא הגיבו לזה, הם כן הגיבו. אם רואים מישהו קם, קודם ראיתי גברת שחזרה, יש כאלה שיוצאים, הבטחתי לך
כן,
קצר.
זה קצר, לא. זה יצא לה קצר.
זה קצר, אני כבר
יצא לה קצר. יש כאלה שיוצאים ככה, יוצאים שלא יראו אותם. חושבים שאנחנו לא רואים. ואז כשהוא חוזר זה אושר, הוא רק היה בשירותים. הוא לא, אוי, צחקת.
פעם שנייה, כמה פעמים?
פעם שנייה, כן, נכון. זה ערב מוצלח במיוחד.
ומוני, פרימיירה או הצגה אחרונה?
אני, אתה יודע, פרימיירה זה מעניין, כי אתה עובד כמה חודשים, ואז פתאום יוצא הצגה ראשונה, ויש התרגשות, אבל היא בדרך כלל פחות טובה מההצגות שיהיו אחר כך, אם נותנים לך הזדמנות לשחק אותה. כן, בדרך כלל אני אוהב את ההצגות הראשונות מאוד, ואחר כך יש השתכללות, שזה, וואו, זה, אבל זה רק ביני ובין עצמי ובין הפרטנר הכי קרוב שלי.
לרוב זה משהו שכנראה הקהל שצופה בכם לא חווה.
את מה?
את האינטראקציה ביניכם שרק משתפרת מההצגה להצגה.
הוא לא חווה, אבל המתוד שלי בכל אופן, ולדעתי גם של סנדה ושל כל הקבוצה הזאת של הדור שלנו, של התיאטרון, זה שתהיה לה הרגשה, לקהל תהיה הרגשה שהערב קרה משהו שלא קרה בערב הקודם ולא יקרה בהצגה אחרי זה. זה במיוחד בשבילו. וזה מה שמלווה אותי כל הזמן בעשייה עם תיאטרון, ולכן זה גורם לנו להתחדש, וכאילו, אתה יודע, אחד הדברים שמרתקים אותי, שחושבים שאתה עשית, שזה קרה לך בלי כוונה, במקרה. נגיד, אתה עושה משהו, ופתאום משהו, איזה תגובה או תנועה או משהו, והקהל אומר, וואה, תראה, אתה שם את זה, זה הפתיע אותו, אבל לא, אתה עבדת עליהם. זה כאילו, אתה יודע, כאילו...
כל הניואנסים הקטנים שלמעשה אתה עושה אותם בכוונה, אבל הקהל שצופה בך אומר, רגע, זה לא היה בכוונה.
כן, הקטע הוא שבזמן האחרון אני רואה הרבה שחקנים ומאוד מוכשרים שלא יכולים להתאפק ולהראות לקהל שהם התכוונו למשהו הם חושבים שזה קרה בלי כוונה. ואז המשחק שלהם מתחיל להיות טיפה, איך להגיד לך, מאבד את האמת שהייתה כדי להראות, בוא'נה, זה לא במקרה שאמרתי ככה, אני מכוון את עצמי, וזה דברים שאני פחות אוהב במשחק של היום, אבל זה ביני וביני.
הבנתי. מי מכם שוכח טקסטים מהר יותר?
מי מאיתנו זוכר מהר יותר
טקסטים? אז זו השאלה שלי.
זו השאלה.
מוני, כי אני עולה חדשה, אני תוכנת עד שאני לומדת טקסטים. בדיוק בדרך לפה עשיתי לו קטע מההצגה החדשה שאני לומדת, הקראתי לו את הטקסט, אומר, מה הבעיה ללמוד את זה? אולי נגיד לקהל את הטקסט הזה.
די.
למה לא?
די.
שיהיה להם הרגשה שהם ראו משהו, שזה קרה עכשיו ורק עכשיו.
הוא כבר שכבת פה וצרעת, וזה בסדר. זה דעתי, זה כמו...
זה לא מספיק לי. המחזמר
שיער היה לנו.
להשאיר אופרה רק שאני צרודה.
לא, 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 שלא תעיז. יש גבול.
כל פעם שאני...
מה עוד? מה עוד? לא, לא, אנחנו מכבדים את כל דבר, אבל כן.
דור, דור, זה לא פייר, קדימה, אתה עכשיו.
תפקיד אהוב עליכם.
יפה. אני התפקיד אהוב עליי, וזה דווקא באמת תפקיד ששיחקנו יחד. רוב התפקידים אני אוהב אותם, באמת אוהב אותם, קשור אליהם, יכול לתת לך את כל הרקע הפסיכולוגי שלהם וזה, אבל דבר מיוחד במינו היה הצגה ששיחקנו שקראו לה זרים, שכתב ישוע סובול. ונולה צ'לטון בימה, וסנדרה משחקת שם, מטפלת, מאיזה מדינה זו הייתה?
רומניה.
לא, כן, זה מולדובה כזה, כן, רומניה, ואני משחק חולה, איש מבוגר שהוא דימנטי, וזה היה מיוחד, זה היה, כי היינו מאוד כנים, והלכנו פנימה לתוך, כי כל אחד מאיתנו עבר את החוויה הזאת, של הורה או סבא או איש קרוב, וגם נולה וגם ישוע וגם סנטה וגם אני, עברנו את זה עם ההורים שלנו, ואז נכתב המחזה הזה, וזו הייתה חוויה. כי מי רוצה לראות הצגה על חולי אלצהיימר? לא, דווקא. וההצגה הזאת הצליחה מעל ומעבר לכל החלומות של, בכלל מחשב, 450 הצגות שיחקנו. והדבר המעניין, בתוך כל הסיפור הזה, וזה אחד הכוחות שיש לאומנות, שהגיעו רופאים ומטפלים סיעודיים למיניהם שמתעסקים בגריאטריה, וביקשו ממני להרצות בפניהם על מה בעצם הוא חווה, מה הדמות חווה, שזה היה מרתק, כאילו הרפואה באה, המדע באה אל האומנות, אל הרוח, ומבקשת עזרה להבין משהו שאולי הם לא הבינו. שזה מרתק, וזה תמיד זורק אותי לנגיד דוסטויבסקי כתב את הכפיל. בכפיל של דוסטויבסקי יש שם, כי גם זה שיחקנו סתם, בגלל זה אני נותן את זה דוגמה, יש שם כאילו, הוא גילה מחלת נפש לפני שהרפואה גילתה אותה. אתה יודע, מחלת נפש מסוימת לפני שהרפואה כתבה וחקרה אותה, וזה של הפיצול והרבה אישיויות וזה. בקיצור, אומנות יש בה כוח גדול מאוד להבין גם תהליכים. אפילו, מה קורה?
זה לא להפריע לך, אני מצטער.
לא, אז תשתי מים, מה הבעיה?
שתיתי, זה לא עוזר. לקחתי שני אדוויל לפני שבאת.
אוי.
אתה דיברת על נושא כל כך
גבוה. זו ההזדמנות להפסקת מים, אם מישהו רוצה לשתות, זה הזמן.
כן, דור.
אנחנו ישנים פה הלילה. לא, אז זה, כן, זה שוכחים את הדברים האלה.
אנחנו נתקדם. סנדרה, התפקיד אהוב עלייך?
אני חשבתי על השאלה שלך, וחשבתי שאני אוהבת כל ערב שאני משחקת. אין לי תפקיד, אני אוהבת הכי את הדמות, את מה שאני עושה עכשיו איתכם. כי... כל מיני באים אליי, ראינו אותך בזה, וראינו אותך בזה, ואני כבר שכחתי מזה, זה כבר היה אז. עכשיו, מה שקורה פה, זה המג'יק של המקצוע הזה.
כן.
שזה קורה פה, עכשיו, איתכם, איתך, זה לא יחזור על עצמו.
ואני מקווה שזה ימשיך, כי מה שקורה עם ההתפתחות הטכנולוגית של ה-AI והכל, יש כאילו איום על עולם התיאטרון, על משחק. באמת, היום, אני לא מדבר על צלמים, וזה, כי זה איום גדול מאוד על האומנות הדרמטית, מה שנקרא, ולא רק. וזה, להפך, זה מאתגר את התיאטרון למצוא דרכים חדשות אחרות, נוספות, להגיע לקהל, כי היום כל אחד הוא הבמאי של עצמו, אתה יודע, אנחנו...
גם זה קורה... זה לא קורה בדברים אחרים. במה, קהל, זה חי, הכל יכול לקרות, הנה יש לי התקף של שיעול עכשיו, וזה מג'יק שאין את זה לא בציור ולא ב... אמנם בריקוד אולי כן, אבל זה...
ברור שכן.
מה שנקרא חי כרגע יחד איתכם. חשבתי שזה יהיה נחמד שנדליק אור ונראה את הקהל. דור, סליחה, אני מפריעה לך.
עוד מעט אנחנו נפתח את זה גם לשאלות לקהל.
אוקיי.
אני רוצה לספר פה משהו לקהל שכנראה לא כולם יודעים.
קנתה לכם מתנות, כל אחד יקבל מתנה.
שקיות,
שקיות מתחת הכיסאות. אבל לפני חודשיים, לא כולם יודעים, וזו הזדמנות גם לספר, קיבלתם שניכם יחדיו פרס מפעל חיים, מטעם ארגון אמני ישראל. אז תראו, מחיאות הכפיים האלה זה כיף ווואו והתרגשות, אבל אני הסתכלתי על הזווית השנייה שקבלת פרס מפעל חיים נשמע כמו סיכום.
נכון.
צודק.
בעיה, אבל אין מה לעשות.
אנחנו מוכנים לאתגר של הסוף. אין מה לעשות, אנחנו מזכירים את זה לעצמנו לפעמים, אבל יש לנו השראה גדולה מהגברת ליה קניג.
נכון.
ומרים זוהר, ליה בת 96, מרים זוהר בת 94, רבקה מיכאלי בת 86, כולם נמרות שעובדות, נכון, אין הרבה בנים בגיל הזה, אבל מה, אני מרגישה ילדה, רק בת 76 וחצי.
חצי, היית צריכה את החצי הזה, זה...
רגע, דור, אני רוצה להגיד לך,
כן.
שמהכסף שקיבלנו
מהפרס,
קניתי לעצמי מיטת פילאטיס, הגשמתי חלום. וואו, כל יום אני עושה חצי שעה, וזה מציל לי את השרירים ואת זה.
את יכולה להיות אושיית רשת, את מקדמת פה דברים כל הזמן. אני אומר לך, סנדר, חבל שאנחנו לא מנצלים את זה. באמת. תעשי כאלה, באמת.
קצת מאוחר מדי.
זה רעיון לא רע, היא טובה, היא כזה...
היא מעולה, אני ראיתי אותה גם מאחורי הקלעים.
תראה כמה היא פרסמה כבר היום פה, ברק.
אז קיבלתי פרס מפעל חיים, והנה מיטת הפילאטיס החדשה שלי.
כן, בדיוק.
זה מעולה, זה עובד.
בדיוק.
גם מהכסף של מוני, זה עלה את כל מה שקיבלתי.
המצחיק הוא שאיבדתי את הצ'ק.
נכון, אבל אמרת שקיבלת אותו.
לא, לא קיבלת.
אני אומרת לו, בוא תעשה, יש מיטה בבית.
טוב, בוא, סיכמנו את הפילאטיס.
בוא תעשה שתי דקות.
אין פה מה להיכנס לזה.
אני אומרת לו, בוא תעשה שתי, חמש דקות ביום. הכל ימתח.
למה צריך לשכב כדי לעשות איתם? לא מעוניין.
הוא אומר לי, הוא לא מעוניין, זה הורג אותי.
טוב, בוא שאל. זה מתפזר יותר מדי פה, בוא. זה בכל זאת פודקאסט, את יודעת, אנשים צריכים לשמוע את כל הדברים האלה.
שכחתי שמצלמים את זה.
בדרך, באכילה, ברוך.
אז לפי איך שאני רואה אתכם, אני יכול להגיד שמפעל חיים זה ממש לא סיכום, אלא למעשה אולי תחילתה של עוד מערכה. אני ממש מגיע כאן לסוף, אני רוצה לשאול אתכם, אחרי עשרות דמויות ומאות שעות יחד על הבמה ועל המסך, אם הייתם צריכים לבחור רגע אחד, אפילו קטן ופרטי מאחורי הקלעים, משהו שיוכל אולי לספר בקצרה את הסיפור של מוני וסנדרה. במה הייתם בוחרים?
משותף?
אני החלטתי כבר מה אני רוצה להגיד.
בבקשה, לכי, יש לי גם אחד טוב.
סנדרה, בבקשה.
מי ראשון?
הקסם הזה של להכיר פעם ראשונה את הבמה. זה משהו מיוחד, זה קרה לי ברמלה, היינו ילדים כאלה, שהולכים לראות הצגות ומחכים לשחקנים מאחורה, מאחורי הקלעים. ואני... בולגרים זה כולם דודים, צ'יצ'ו, כל הבולגרים זה דודים, הייתי בטוח שכל הבולגרים בעולם הם דודים שלי וזה. ואחר כך התבגרתי והבנתי שזה לא מדויק, אבל בגיל, אתה יודע, 15, משהו כזה, אמרתי לכולם שחיזקי זה אבני חזקיהו, שחקן גם מהעדה הבולגרית, אבני חזקיהו, שחקן גדול, כן, כן. ואמרתי לכל הילדים שהוא דוד שלי. הוא דוד שלך, כן?
דוד שלך.
דוד שלי, השחקן. והיינו, ואז יום אחד הגיעה הצגה שלו לרמלה, ואז אמרו לי כל החבר'ה, נו, בוא נראה אם באמת דוד שלך. ונגמרה הצגה, ואמרו לי, לך אליו, וואו, ועכשיו אני צריך להיכנס אליו מאחורי הקלעים, כי הוא דוד שלי. ולך תדע, עכשיו הולכים לתפוס אותך לכם, ואני נכנס ואני אומר לו, צ'יצ'ו, צ'יצ'ו חזקיה, דוד חזקי, הם לא מאמינים לי שאתה דוד שלי. אז הוא אומר לי, מה שלום אבא? למה הוא לא בא איתך? וזה, אני הייתי בהלם וזה. אבל הרגע הזה שפגשתי את חזקי, ואחר כך את יעקב בנאי, אתה יודע, הוא נתן לנו להיכנס מאחורי הקלעים, וישבתי וראיתי את ההצגה מהצד, לא מאיפה שהקהל רואה, אלא מפה, זה מקבל, זה הרגעים של הקסם, שאתה רואה גם את האמת, גם את הבלוף, גם את המציאות, משהו, זה תמיד מרתק אותי. יעקב בנאי הכניס אותי פעם להצגה לראות, כן, אחר כך סיפרתי לו המתוק הזה, יעקב בנאי, אתה יודע, שחקן, משפחת בנאי, פסוקו של יום, אתה יודע, כל זה, זהו, אז אמרתי לו שהוא, נזכרתי לו שהוא פילח אותי פעם להצגה, אז הוא אמר, הרי אני הייתי מלך הפלחנים, הוא אמר לי, וזה, כן, מתוק, אז זהו, זה הקסמים האלה, זה הרגעים של, אתה יודע, הרבה יותר יפים ומרגשים, זה כשהקסם עוד חי.
סנדרה, את שמת לב מה שאלתי? שאלתי על רגע זוגי שלכם ואני קיבלתי פה חיים שכאלה. רציתי לדעת על רגע אישי שלכם ביחד. משהו שבכותרת קטנה אני יכול להגיד, זה מוני וסנדרה. איזה סיפור
האמת
קטן.
כן, האמת שבחרתי רגע
אבל
כזה.
אבל סיפור מדהים, מוני.
אני לא זוכרת לגמרי, אבל מוני, זה היה במקלה של הילדים בקריזה.
כן, בהקצגה קריזה, יאו.
תספר אתה.
מה?
אתה זוכר משהו עשית לי שם?
צבעתי אותך בתחת.
כן.
בסדר.
כן. כל פעם מחדש.
אז זה רגע שכן, וואלה, זה יפה. לא, זה גם הקטע של המציאות שאתה בורא והמציאות שאתה חי בה, כן, זה...
היה כיף.
כן, כן.
היה רגע כזה, נכון? כן. אני לא ממציאה.
לא, 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 את לא ממציאה.
היה.
זה היה הצגה, תראה, זה... טוב, מה אתה רוצה לדעת?
אני האמת, כל מה שרציתי לדעת, אני כבר יודע.
על זה הוא זה לא שאלת.
רגע, רגע.
אתה הרבה.
אחד הדברים המקסימים בפסטיבל הזה באסקיטו, זה שאנחנו בעצם מקליטים כאן פרק מול קהל, אז זו ההזדמנות שלי לפנות אליכם ולשאול, האם יש כאן למישהו שאלה שהוא רוצה לשאול?
כן.
שימו לב לליאור שעומד כאן עם מיקרופון, אם מישהו מכם רוצה לשאול שאלה, אנחנו גם מוגבלים בכמות השאלות, אז זה הזמן לעזור אומץ, להרים את היד וניגש אליך.
זה תהיה סדרה. למה
מוגבלים?
כי אני מנהל פה את האירוע, סנדרה. אנחנו מוגבלים.
מה זה שלי ומה שלך?
יש כאן מישהו שרוצה לשאול שאלה?
שאלה? וזה מה?
קודם כל, תודה על הקסם שלכם.
תודה.
ואיך, מה הסוד לזוגיות הכל כך מוצלחת הזו?
מרשה לי לספר את מה שאמרה לי סוזנה?
לא. לא, את פעם המבוכות האלה.
אין לנו כבר מה לזה, אנחנו פה באינטימיות, אולי יורידו את זה מהזה.
סנדרה היא בניתוחים, אז זה הפלסטיקה, זה שומר אותה צעירה.
לא, אבל זה נושא יותר אינטימי מהניתוחים הפלסטיים.
אבל זה לא התשובה ל...
אני זוכרת שפגשתי את... באתי לסוזנה.
הנה, זה הפרומו שלך, אתה מקבל את זה.
ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת, מוני שחקן, ואני... לא יודעת אם אנחנו באמת מתאימים כזוג, ואני מתלבטת אם להתחתן איתו או לא. אמרתי לאימא שלו, לחמותי לעתיד. בולגריה יפה, פדנטית וחכמה. ואמרתי לה, תשמעי, מה שיש לי איתו זה בעיקר רק סקס טוב.
טוב, די, זהו, בוא נתחיל לסכם פה, חבר'ה. למי שיש פתק לחנייה, זה הזמן.
רגע, פואנטה, תן לי לגמור. ואז סוזנה מושונוב. ירדה לה פה דמעה.
מה היא הייתה?
ירדה לה פה דמעה.
לך יורדת עכשיו דמעה.
נכון, כי אני מתרגשת שאני מדברת עליה. ופה ירדה לה דמעה. והיא אמרה לי, זה מחזיק את הנישואים למשך כל החיים.
תלוי מה אורך הנישואים.
אמרתי לה, אני מתחתנת עם הבן שלך.
בסדר, יופי.
האם יש למישהו עוד שאלה אחת?
רק רציתי לספר שלפני כמה שנים אתם הייתם בפראג בסוף שבוע ושלא הגיעו המזוודות.
נכון, הרבה שנים.
היית איתנו?
אנחנו היינו איתכם והיה לנו ממש כיף. דיברתם, את התחברת עם אנשים ואתה היית איתנו, עם הזוג השני. לא יודע, היה נורא כיף, הייתם...
הגיעו המזוודות.
אחלה.
זה היה הטיול היחידי שעשינו בחוץ לארץ.
למה להגזים?
לא היה לנו זה אחר כך, לא תאילנד ולא כאלה, רק אם עבדנו נסענו, ואז היינו יום שלם בשדה התעופה, לא?
כן, 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 זה חוויות.
מתוך 3 ימים, כל היום היינו בשדה התעופה. רק ראינו פראג, ראינו את השעון.
המצחיק בפראג, שאתה הולך לפראג וזה הבית של קפקא, ואחרי 20 מטר, אה, הנה עוד בית של קפקא, וכל אחד כאן גר קפקא. הוא עבר הרבה דירות כנראה. נחמד שהיינו יחד. הרבה דירות, מצוקת דיור.
סנדרה ומוני, תודה רבה שהגעתם.
וואו, וואו, וואו.
מה כבר נגמר? בוא נשתחבק, כמו בתיאטרון.
לא, לא, את מדביקה את זה. רוצה להדביק אותו? אה, כזה את רוצה. תודה.
אני רוצה שנייה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל האנשים הנפלאים שעזרו לזה לקרות. תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה למרכז נוגה, תודה לעיריית הרצליה. שמי דור חלפון ואני וחברי מרדיו קול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, רוצים לאחל לכם ערב טוב והמשך שבוע נפלא. להתראות.
קול האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
קול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. קול האוניברסיטה.